מברך על כל הקהל הקדוש. אנחנו לקראת סוף צום 17 בתמוז, פותחים היום את התקופה שנקראת ימי בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אמרנו עכשיו בענינו, ענינו, השם ענינו, כי בצרה גדולה אנחנו. אנחנו בצרה גדולה, אנחנו בימי בין המצרים. אתם יודעים, תשעה באב זה צום שאנחנו צמים, ומובן יותר למה אנחנו צמים, משום שבית המקדש הוא חסר לנו עכשיו באופן מעשי, ממשי. בגלל אותו יום מר ונמער, אז היום אין לי בית מקדש. 17 בתמוז זה חלק מ... זה 10 בתבט, 17 בתמוז זה חלק מהשתלשלות התהליכים שהובילו לתשעה באב. באותה שנה היה יום ונורא ב-17 בתמוז, כי נפרצו החומות. לעמוד, לקום, לרדת. אני קודם כל אעשה עצירה, תודה, נזכרתי. יצא תקלה תחת ידי, אני אמרתי להגיד קדיש אחרי קריאת התורה, ולא היה צריך להגיד קדיש אחרי קריאת התורה. חשבתי בגלל המפטיר. בסדר, אז שלא תסיקו מפה מסקנות. היה צריך להגיד את הקדיש השני, ש... אמר, אני חוזר לזה שאנחנו בצרה גדולה. מה כבר אנחנו בצרה גדולה? הצרה שהייתה פעם אז בפריצת החומות, מה זה משנה איך נשרף בית המקדש? מה זה חשוב? בסופו של דבר הוא נשרף. כל שלב, כל כישלון במערכה אנחנו רוצים לזכור. זאת אומרת, היה כאב גדול, זה גרח בטח מגפה גדולה, מוות גדול, החילות הבבליים והרומיים שפרצו לעיר, הוציאו בחמת רצח את כל הטירוף והכעס שלהם על זה ששלוש שנים לקח להם המצור. המסר הזה, זה חוליה, זה שלב בדרך לתשעה באב. ולמה אנחנו בצרה גדולה? כל 17 בתמוז זה חוליה בדרך אל. זה נקודת ציון במדרון העמוק שאנחנו מדרדרים בתוכו, כמו שהמהר"ל מציין על המשנה בסוף תענית, שחמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה דברים בתשעה באב. אז חמשת הדברים שקורים בתשעה באב הם דברים טוטליים, זה חידלון המוחלט, אין יותר בית מקדש, אין. דור המרגלים פירושו של דבר שהדור הזה במדבר הזה ימותו ושמה יפלו פגריכם. הדור הזה אין לו תקנה לדור של חטא המרגלים. חטא העגל יש תקנה. חטא העגל זה שבירת הלוחות, יש לוחות שניות. הדור הזה היפותטית, אם לא היה חוטא בדור המרגלים, הדור הזה היה נכנס לארץ ישראל, הדור הזה אולי אפילו היה בונה את בית מקדש עם משה רבינו ביחד. הדברים, חורבן ביתר ונחרשה העיר, זה הדברים המוחלטים. המוות, כנסת ישראל לא יכולה למות, אבל מה שנראה כמו נפילה אל השאול. 17 בתמוז זה נקודות ציון קשות, נפרצו החומות, אבל בית המקדש עוד קיים. לפי התיאורים שבית המקדש השני, כאילו, ביוספוס פלאבוס, כאילו בטעות הוא משרד. כמובן שלא בטעות, לא יכול לדבר כזה. אבל זה דברים, שרף הפוסטמוס את התורה, יש עוד ספרי תורה. בוטל לתמיד, תמיד יכול לחזור. הוא רמת צלם בהיכל, צלם בהיכל ובוטל לתמיד, זה בית המקדש עוד קיים, הוא פגוע מאוד, התורה פגועה מאוד, אבל אפשר לתקן. 17 בתמוז זה פותח את ימי בין המצרים, תשעה באב סוגר. ועם ישראל מתייחס לזה כמו אל חוליית זמן, חטיבת זמן אחת של ימי בין המצרים. אנחנו נמצאים בין המצרים. בשלושת השבועות האלה, כל השנה אנחנו בימי בין המצרים. כל השנה אנחנו במיצר. כל עוד שאנחנו במצוקה, לחיות בלי בית מקדש, זה הצרה הכי גדולה שאנחנו לא מרגישים במיצר. ולכן אמרנו בתפילה היום, ענינו השם, ענינו ביום צום תעניתנו, כי בצרה גדולה אנחנו. מה קרה היום שאנחנו בצרה גדולה? אז תמיד אנחנו בצרה גדולה. תמיד. תמיד אנחנו בימי בין המצרים. יש משהו בשלושת השבועות האלו, יש משהו בימי בין המצרים, שהוא מאפשר לנו להיפגש ולהבין עם זה, את זה שאנחנו בצרה גדולה. איך אנחנו אמרנו בהפטרה? דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אז הצרה הגדולה היא תוצאה של זה היום. דרשו השם בהימצאו זה היום, זה הפטרה של היום. קראו ביותו קרוב, היום הוא קרוב, הוא קרוב, והקרבה של אלוקים היא נעימה מכל וטובה מכל, אבל היא מאפשרת לנו להבין, להיפגש, לחיות את זה, שבצרה גדולה אנחנו. צרה, מצר, זה אותו שורש. צר לנו, צר. צר פירושו של דבר שאנחנו לכודים. כמו האתון של בלעם, בין המצרים, אין לנו לאן לזוז. אנחנו במקום נמוך מאוד, חלקי מאוד. אנחנו חיים בצורה מאוד מאוד שטחית. וכואבת את מה שתמון בנו, את מה שיש בנו, את מה שצריך להיות בנו, אנחנו ועם ישראל והעולם כולו ממילא. העולם כולו חי בפער בלתי נתפס בין מה שצריך להיות בו לבין מה שאנחנו מצליחים לממש בפועל. בימי בין המצרים, אתם מכירים את הפסוקים בחגי, בצום הרביעי וצום החמישי וכולי, יהפוך לכם לששון ושמחה, יהפוך לכם לששון ושמחה, משום שהימים האלה הם ימים גדולים. חסידים אומרים שבעזרת השם שיבנה בקרוב, אז יהיה איזה חול המועד כזה גדול, יהיה יום טוב ראשון, 17 בתמוז, ויום טוב שני, נסגור אותו. תשעה באב ובאמצע היו ימים של חול המועד. טוב, זה חסידים אומרים, אנחנו לצערנו עדיין לא בא. היום לא היה יום טוב, היום היה יום צום תעניתנו, הוא עדיין. אבל זה ימים של כוח, זה ימים של עוצמה. זה ימים שיש להם יכולת, יש לנו יכולת, אל תפן אל רשעינו, ככה אומרו לקדוש ברוך הוא, והכוונה היא אל עצמנו, אנחנו מודעים, אנחנו עומדים לפני אלוקים, יכולים לעמוד מול אלוקים בימים אלה, בימים אלה לספר לעצמנו דברים שבימים אחרים קשה לנו מאוד להיחשף אליהם, הם תמיד נכונים, הם תמיד כואבים. אבל בימים אחרים אנחנו מסתובבים מסכות ככה כל הזמן, לכבוד הקורונה, אבל אנחנו מסתובבים כבר 2,000 שנה לפחות עם מסכות. שמסתירות את מה שקורה באמת בפנים, מסתירות בעיקר מאיתנו. אנחנו כולנו כזה שמים משהו על הפרצוף שלא מראה. למדנו לזהות חיוך בקורונה דרך העיניים, למדנו להסתכל יותר עמוק כדי להבין. לא להסתפק במבטים שטחיים כאלה. אז יש איזו הסרת מסכה, לא פשוטה בכלל, שגוררת כאב עמוק. הגמרא בכתובות אומרת, כל המתאבא על ירושלים זוכה בכל שמחתה. זה להתאבא על ירושלים, זה כואב מאוד, וזה בעצם הזכות הגדולה, זה בעצם הזיכוך הגדול, זה באמת אולי באופן פרדוקסלי, זאת השמחה הגדולה. להתאבא על ירושלים זה כאב, ככל שהוא יותר עמוק, ככל שהוא יותר ממשי, אז ככה הוא יותר משמח, לא במובן שמשמח של זה מצב רוח טוב, משמח במובן של חיים. של שייכות, כי ביום הזה אנחנו בצרה גדולה, ותמיד אנחנו בצרה גדולה, היום הזה מגלה לנו, מאפשר לגלות לנו. יש פשוט 3 שבועות עם שכבות של תעניות, יש איסורים, תלוי לפי חלוקת העדות, יש שנהגו לא להתחתן כבר, תלוי גם, בזה יש מנהגים. אבל יש שכבות של תעניות שהולכות ומחמירות, אנחנו יודעים שההלכה כדברי המעכל באבל, אני לא יודע אם זה באבלות דרבים, אבל לא כל כך כדאי למהר להקל. יכול להיות שקשה לו לשמוע מוזיקה, אבל לא כדאי כל כך למהר. אתם יודעים שרבון שטיין פיינשטיין וגדולי הפוסקים כותבים על מוזיקה שלא כל כך ברור מאיפה מקור האיסור לשמוע מוזיקה בימי בין המצרים, אבל כדאי הוא בית אלוקינו להתאבל עליו 3 שבועות בשנה. כדאי, זה שאנחנו מחמירים בהלכות אבלות, זה לא כדי לקחת מאיתנו את הדברים הנחמדים שלנו. חבל להשאיר את זה ברובד הזה, ואז ממילא לחפש מנגינות ווקליות וכו'. לא, יכול להיות שמישהו באמת, המנגינות עוזרות לו להתחבר לתענית. אני לוקח את זה בתור דוגמה, לא בתור, לאבל, אולי איזה מנגינות כאלה. אני מתכוון שלקחת את זה בראש של מתנה, יש פה מתנה גדולה, ימים אלה ימים של מתנה גדולה. הם מתנה גדולה שבאה לידי ביטוי בזה שאנחנו כואבים, בזה שאנחנו מצליחים להרגיש קצת את הבלתי נתפס. כל כך הרבה שנים עברו, והתרגלנו לזה, מה זה התרגלנו? נולדנו לדורות על גבי דורות שאין בית מקדש, ויש משהו בימים האלה שסודק, שפורץ את החומה, את החומה של עתיד, שבהם הלב שלנו עטוף. יש איזו פריצת חומה שמאפשרת לנו קצת, לפי השתדלות, ללמוד, להתרכז, לחשוב על זה, לדבר על זה, לכתוב על זה, לקרוא על זה, ומשהו כנה מאוד, משהו עמוק מאוד, משהו שחבוי במסתרים, בכל השנה יוצא החוצה, אנחנו כל השנה, אנחנו חזקים, עם ישראל ברוך השם הוא חזק, הוא לא בכיין, אנחנו לא עסוקים רק בהישרדות, אנחנו יודעים להגיד תודה, לשמוח בחלקנו, לראות את הטוב האלוקי, בטח בעשרות השנים האחרונות של ראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו יודעים לזהות את הפער הגדול כל כך לטובה של הזכות שלנו, בטח אנחנו חושבים פה בחברון, עם דגלי ישראל, בטח לומדים פה תורה כבוד כברי אבות, בטח שהתודעה היא גדולה, אבל אנחנו עוד רחוקים, זה לא משנה כמה, אנחנו לא מוכנים, מלאי תודה, יש זמן, זמן לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, יש ימים שבהם אנחנו עסוקים בתודה גדולה, יש ימים כאלה שזה הכי נכון, זה הכי אמיתי, זה הכי ביחד שאנחנו עסקים בכאב, ודווקא הכאב יוצר את התודעה, ודווקא התודעה מאפשר את הנכונות של הכאב. כן, בימים האלה אנחנו שוב מחכים, מאמינים באמונה של יום הביאת המשיח, ואף על פי שהתממה עם כל זה אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא, בטח לבניין בית המקדש, אבל כל עוד זה לא קורה אז אנחנו מתחברים. דרך הכאב הזה זה לא כאב של מסכנות, זה כאב של אצילות, זה כאב של רוממות. אם מעט שבמעט נצליח לגעת, ואם מעט שבמעט, אז אני נגעתי במקום מאוד גדול, מאוד עמוק, מאוד טהור. אז מה, איך, הימים האלה, איך הם מתחילים? מתחילים ב-17 בתמוז, שחמישה דברים הראו בו, אבל בעיקר, אז מתחיל בשבירת החומות, נפרצו החומות. מה כאן שנפרצו החומות? החומות שהגנו עלינו בצורה כל כך משמעותית, נגד צבאות אדירים כאלה הם נפרצו, וברגע שהחומות נפרצו, אז הם לא רק הפסיקו להגן עלינו, החומות נהפכו למרחץ הדמים שלנו, משום שאם לא היו חומות, אז עם ישראל היה יכול לנסות לברוח לכל הכיוונים. ברגע שכל החומות ניצבות ויש בהן רק מעט פרצות, אז האויב יכול להזרים את כל הכוחות שלו דרך הפרצות האלו, ועם ישראל נותר לחוד בתוך ירושלים. ירושלים נהפכת למלכודת מוות. והחומות האלה שבמקום לשמח אותנו, נהפכים לדיראון עולם. חומה זה ירושלים, ככה אומרים בראש הארנון, אור אני חומה. מה זה חומה? אני חומה, ושדאי כי הם גדולות. מה זה חומה? אנחנו יודעים שכשנכנסנו לארץ ישראל, אז דבר ראשון שהיה כשנכנסנו לארץ ישראל, לקפנו את החומות של יריחו. חומות של יריחו, יש להם חומות תודעתיות, חומות שמסמלות משהו, חומות שאומרות, יש פה עוצמה שאף אחד לא ייכנס אליה. אז קודם כל בלב, החומות של יריחו נפלו, לא נפלו. בלבבות, עמדנו מול מחסומים, שחררנו מחסומים. חומות זה דבר שאי אפשר לעבור אותו, דבר שאין לך פתרון. וכשאתה שובר חומות, חומות בפנים, אז אתה אומר שיכולים להיות. החומות של יריחו נפלו בכניסה לארץ ישראל, ואחרי 850 שנה, החומות של ירושלים נסדקות, מתפוררות, והן מגלות לנו שהסוף קרוב. אז ייקח עוד 3 שבועות עד שיצאת השם אש בציון. אבל זה כבר נגמר. החומות האלה, מה זה החומות האלה? חומה זה משל כמובן, היא משל רציני. חומה זה עוצמה של אבנים עבות, זה מפעל בנייה הנדסי שאף פעם בן אדם פרטי לא יכול לבנות אותו. זה חייב להיות ציבורי, זה חייב להיות ממלכתי. זה לבנה על גבי אריח ואריח על גבי לבנה. זה קיר כזה שהוא עוטף אותך מכל הכיוונים. ואחדות זה חומות, חומות זה הגדרה, חומות זה זהות. יש חומה סביב לעיר. בכלל, אנחנו יודעים שלפי ההלכה, עיר מוקפת חומה, זה עיר שקודם הוא כפר ובסוף ישבה, לעניין בתארי חומה, אבל לפי פשטות גם לעניין קריאת מגילת אסתר, לפי חלק מהראשונים לפחות, בקריאת המגילה פורים דמוקפים ולא פורים דפרזים. אז יש משהו בחומה שהוא ביחד, כל האבנים ביחד, כל הציבור ביחד, כולנו מוגדרים ביחד. חומה זה גבול, חומה זה הגדרה, חומה מספרת לנו מי אנחנו. חומה היא הכוח הפנימי, הכוח הפנימי. חומה זה מין דבר כזה שאומר בחופה, יש מנהגים שהכלה מקיפה את החתן 7 פעמים. יש לנו זה בשביל להפיל את החומות שביניהם. ואני תמיד זה נראה לי כאילו הכלה אומרת לחתן, אני חומה, אום אני חומה, אני בונה סביבך חומה. מה זה חומה? חומה זה בכניסה לשער ציון בירושלים רואים הרבה מאוד נקבים, מאות או אלפי נקבים של כדורים, פגיעות של כדורים בשער. זה היה מהפריצה של הפלמ"ח במלחמת השחרור, שבסוף לא הצליחה. אז הכדורים האלה, החומה אומרת בעצם, כך אני שומע את החומה, החומה אומרת שאני אחטוף את כל הפגזים ואת כל החצים ואת כל הכדורים שבעולם, אבל מי שמאחורי יישאר רגוע. אני, חומה זה מסירות נפש, זה חומה. חומה זה מסירות נפש שהיא יותר חזקה מכל הסלעים שבעולם. חומה זה שילוב כוחות, חומה זה אחדות פנימית כזאת, שהיא מגינה עלינו, איך הרמח"ל אומר על החסיד, שאלה הרועים הנאמנים שהקדוש ברוך הוא תמיד חפץ בהם, אלה שמתמסרים על עם ישראל ומרבים בתפילה ומלמדים עליו זכות ועומדים תמיד בפרץ. הנביא יחזקאל כתוב, לא עמדו נביאיך בפרץ. פרץ זה סדקים בחומה. וכשיש סדקים בחומה, התפקיד שלנו זה לזהות הסדקים בחומה בוודאי, אבל בעיקר כשיש סדק בחומה זה לעמוד בפרץ. כך הנביא עושה. מה זה לעמוד בפרץ? זה לא להסביר לכולם כמה המצב גרוע. זה אני נהפך בעצמי לחומה. חסר פה. אז אני נעמד שם. אני מתגייס, אני מתמסר, אני מגלה בתוכי כוחות למען כלל ישראל. זה שנפרצה החומה, פירושו של דבר שאנחנו התפוררנו. זה שנפרצה החומה זה חשיפה פיזית, ממשית, חומרית, של ההתרחשות הפנימית בתוכנו. למה אנחנו נפרצה החומה? אז יש היסטוריונים צבאיים שיתנו את כל ההסברים, יחסי הכוחות, יחסי הקרב. אבל זה פחות מעניין אותנו היום, במרחק 2000 או 2500 שנה. זה ברור שהחומה נפרצה בגלל שבית ראשון עבדו עבודה זרה, גילו ארץ שפיכות דמים, ובית שני, שנאת חינם. אחרי זה זה גם מתחבר לתרחישים המציאותיים, הריאליים בשטח. אחרי זה כשהנשמה מסוברת, זה יורד אחרי זה לגוף, לרוח, ואחרי זה נגמר גם בגוף. אז החומה שנפרצה ב-17 בתמוז, והיא עדיין פרוצה. היא עדיין פרוצה, חומת ירושלים, יש חומות יפות שבנה סולטן ממלוקי, זה לא קשור אלינו כל כך, זה סתם יפה. אבל החומות הרוחניות, החומות של הביחד, יש צהל ברוך השם שהוא פרוס כמו חומה, משתדל מאוד, הוא מוסר את הנפש. אנחנו מבקשים, זה דבר גדול, מבקשים יותר, מבקשים הרבה יותר. כשהחומה סדוקה, אז משהו בתוכנו סדוק, משהו בביחד שלנו. כשמשהו בביחד שלנו זה לא שאנחנו שלמים ופשוט לא מחוברים מספיק, ממש לא. כשאנחנו לא מספיק מחוברים, פירושו של דבר שאנחנו נוגעים, אנחנו לא מצליחים לגעת במי אנחנו באמת. לא מצליחים לגעת, לחיות, להרציל לפועל, לזהות. שוב, אנחנו בימים של תודה, אבל דווקא מי ששייך בשנים של תודה, בשנים של צמיחה, בשנים של גאולה, אבל דווקא מפה אני חושב, הכאב נהיה הרבה יותר גדול. הכאב נהיה הרבה יותר גדול, כי פעם זה היה דור צופה לישועה רחוקה, פעם זה היה ימים יגידו, יש עוד מהלך אדיר של שנים ארוכות עד שתבוא הגאולה. ודווקא כשמתקרבים, נכון, המדרש אומר שכשמתקרבים לעיר, קודם כל פוגשים את בית הקברות. אבל דווקא כשמתקרבים למקום, אז מרגישים את הכאב, מרגישים את מה שחסר. הגאולה היא מצמיחת הכאב, למה שוב? כי הכאב הזה זה לא מסכנות, זה לא יללות, זה לא בחיינות. הכאב הזה הוא הדרך הכי אמיתית. מה שנותר לנו? להצליח, לנסות, להגיד בצורה גדולה אנחנו. למה? עכשיו לא חשוב עכשיו כל כך למה. בגלל הקורונה, בגלל התקציב, בגלל... זה לא משנה כל כך למה עכשיו. כל הבעיות בפועל הן השלכות, הן תוצאות של המקום הזה. אז שלושה שבועות של מתנה, מתנה ש... שוב, כל אחד לפי עניינו. להשתדל שהדברים יהיו אמיתיים, לחתור לשם. אבל להתייחס לבעיות האלה כאל בעיות של... כאל בעיות שמרומות אותנו, זה לא בעיות ממילא. ההלכות האלה, ההגבלות האלה, האיסורים האלה. לא זה אסור וזה אסור, זה תמיד נכון, וזה נכון על אחת כמה וכמה. וזה מופיע דווקא מימים האלה, אתם יודעים, שלושת השבועות האלה, זה לא תמיד יש הקבלה בין חודשי הלבנה לחודשי החמה. כמו שהמהר"ל מסביר, אני ממשיך עם המהר"ל, זה הימים הארוכים בשנה, הימים החמים בשנה. מוקד כזה, ככה המהר"ל מסביר, את נכון, הצומות הם או בעשרה בטבת, שזה הימים הכי קרים בשנה, או ב... שלושת השבועות שלו, שזה הימים הכי חמים בשנה. כי הימים האלה אומר המהר"ל, הפסוק בתהילים אומר, מושיב יחידי ביתה, מוציא אסירים בכושרות. החודשים החזקים שלנו, יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אם בניסן או בתשרי נברא העולם, בניסן או בתשרי, בניסן יגאלו, או בניסן עתידין להיגאל, או בתשרי עתידין להיגאל. חודשים שלו, חודשים של החגים, החגים שלנו זה בניסן ובתשרי. הצומות שלנו, החגים שלנו זה באביב ובסתיו, זה הכוח החזק שלנו, שם עם ישראל בעידנים האלה בא לידי ביטוי בשיא עוצמתו, מגיע לחגיגות הגדולות, להלל, למוסף, לתודה. והימים הקשים שלנו בעיקר בתקופות הקיצוניות האלה, תקופות שהשנה מגיעה בהם לקצה. הסתיו והאביב הם חודשים כאלה שכוללים כאלה, הם לא פשרנים, קצת מזה וקצת מזה. הם חיים את העולם, כל אחד בזווית שלו, כל אחד בנקודה שלו. מזג האוויר, האטמוספירה מאוד מאוד דומה. איך זה בא לידי ביטוי בטבע? מאוד מאוד שונה. בסתיו זה שלכת ובאביב זה פריחה, נכון, אבל העיקרון הוא שאנחנו שייכים אל הטבע. והימים הכי קרים והכי חמים זה ימים כאלה של נקודות קצה, נקודות קיצון, נקודות של... בתוך המעגל הגדול של החיים, בתוך המרחב, יש הגעה לפינות, אנחנו מחשבתם של ישראל קדמה לכל, ומכוח עם ישראל נברא כל העולם, על כל כוחות החיים שלו. אין שום דבר שהוא לחינם ואין שום דבר שהוא סתם. יש חודשים כאלה שמבטאים את ה... את השוליים, ככה מהר"ל מסביר, שזה לא... קרה עליי מועד לשבור בחוריי, במגילת איכה כתוב על תשעה באב. אז למה זה מועד? זה הדבר היום הכי נורא בשנה, איך זה מועד? אבל זה קרה עליי, זה לא קרה במקרה, שוב. במקרה הלוחמים הישראלים היו מותשים, ובמקרה האלות אלי הברזל הרומיים הצליחו לפורר את החומה. זה לא מקרה, זה זמן, כמו המועדים הקדושים, זה יהפך לששון ושמחה, יש משהו גדול בימים האלה. וזו צעקה כזאת שבנפש פנימה, שאי אפשר לחיות אם אנחנו לא רואים לזה. אי אפשר להמשיך ככה. נכון, המדרש אומר, כולכם מכירים, שביום שנחרב בית המקדש, נולד המשיח. אז מה זה נולד המשיח? זה ככה מהר"ל מסביר, שבית המקדש, או כל העולם, בכל העולם יש מפגש של העולם החומרי עם רעיונות, עם מגמות, עם שאיפות. ואנחנו בונים לאט לאט את החיים, מתקדמים, כמו צמח שלאט לאט נובט ומנץ ומוציא פרחים ואחר כך פירות וממשיך פה, אבל בסוף הצמח הזה יתפורר, זה אנחנו יודעים. גם הוא חסון כארזים וגם הוא, גם עצי הסקויה האלה בארצות הברית, נכון, של אלפי שנים, גם הם בסוף יתפוררו, גם הם בסוף ימותו, משום ש... משום שזה חומר, משום שזה בריאה, משום שזה עלול, משום שיש פער מהותי, מקורי, בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אנחנו לא אלוקים, אנחנו אלוקיים, אנחנו מוארים מכוחו, מתגעגעים אליו, צמחים. אבל אנחנו מכילים בתוכנו את הנצח. יש משהו בעולם הזה, שדווקא מתוך המפגש עם אלוקים, תמיד שואף ליותר, תמיד שואף לצמוח. וכשאתה מצליח ליצור איזה חזון, איזו שאיפה אמיתית וגדולה שנותנת לך כוח להמשיך, נותנת לך דגל, נותנת לך מגמה, נותנת לך כיוון, אז אנחנו מצפים מתפעלים שבסופו של דבר נגיע אל פסגת ההר, נממש את החזון הזה, נגשים את החלום, ואז מה? ואז הוא קטן עלינו באותו רגע. באותו רגע אנחנו לא באותו רגע, אנחנו מותרנו להתיישב פסגת ההר ולהסתכל ולהודות להשם, אבל אנחנו אלוקיים, אז כל דבר שנגשים וכל דבר שנממש וכל דבר שנמצא אותו, אז הוא הניצחון הכי גדול של תנועה רוחנית שהיא נפכת להיות מיותרת, שהיא כבר מובנת מאליה, שהיא כבר בלועה בתוכנו. ואז אם אנחנו לא יודעים להשתחרר ממנה, אם אנחנו לא יודעים לצמוח מתוכה באופן ישיר, אז היא מתפוררת, היא בכל מקרה תתפורר. ההתפוררות הזאת יכולה להיות כואבת מאוד, מייסרת מאוד, התפוררות בצורה של ביקורת ומלחמה, אם הצורה הקודמת לא משחררת, או מי שאחראי על הכיוון הקודם, לא פתוח לצמיחה הזאת, רואים את זה בתנ"ך בהרבה פעמים, שמגיעים לשיא. וכל הגעה לשיא מבקשת מאיתנו באין סוף ענווה, להיפתח להמשך, להיפתח לדבר השם, שהוא תמיד יותר גדול. לא צריך להחריב בית המקדש של אוהר. בית המקדש השלישי בעזרת השם העולמית, אין לו הפסק. אבל זה בדיוק הנוכחות של בית המקדש השלישי. העוז אינסופי של חיים והענווה אינסופית של חיים, שמיוצרות ביחד. אז ביום שנחרב בית המקדש, נולד משיח, ככה מהר"ל מסביר, משום שבית המקדש השני הוא נותן חיים, בית המקדש השני נותן פתרון, בית המקדש השני מוביל את העולם לקשר עם אלוקיו. מצד שני, באיזשהו מובן מאוד מסובך, בית המקדש השני הוא לא מאפשר התקדמות, כי בית המקדש השני זה לא בית המקדש, אתם יודעים, כשחזרנו בימי שיבת ציון מבבל, אז הגלות לא נגמרה, בית המקדש השני הוא באמת לא משקם את בית המקדש הראשון, יש פערים עמוקים מאוד. לא כותבים ספרים בתנ"ך מימי בית המקדש השני. בהתחלה שלו, ככה, מי שנשאר עוד מהשאריות של בית המקדש הראשון, שירי כנסת הגדולה, כמו שנאמר שמעון צדיק עליו, אבל אין לנו נביאים, בטח לא... בהמשך השנים, לא במסעות, אין פרקים שנכתבים אחרי ההתחלה. יש משניות, ברוך השם, יש תנאים, שזה קומת חיים גדולה מאוד, אבל עוד לא חזרנו באמת לבית המקדש הראשון, וגם בית המקדש הראשון הוא לא מה שביקשנו. בית המקדש הראשון אנחנו חלמנו שמשה רבינו ייכנס לארץ ישראל, ויוביל אותנו למנוחה והנחלה, והעולם ישתחרר באותם רגעים. יסתיים החלק בהיסטוריה של הסור מרע, ויתחיל החלק בהיסטוריה של עשה טוב, של ה... המעוף הזה של המציאות הזאת אל, אל, אל הקדושה. דברים שאנחנו רחוקים אפילו מלדמיין. אבל בית המקדש הראשון כבר בגלל חטא המרגלים, זה תשעה באב, לא יום. נכון, ויקו כל העם בלילה, אז הגמרא אומרת, בשם השם, אני, אתם חיתם חייה של חינם, אני אקבע לכם חייה של דורות. בית המקדש הראשון כבר כשהוא נבנה, אז היסודות שלו הם בעייתיים. שלמה המלך מכין בבית המקדש את המחילות בער שבהם יסתירו את ארון ברית השם כשיבוא אויב. אז זה קומה מאוד 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 עליונה. בית המקדש הראשון הוא עדיין לא כל מה שאנחנו מצפים לו, ולכן הוא נחרב. בית המקדש השני זה ודאי שכך. בית המקדש השני הוא מלכתחילה קומה שעוד לא נבנית. אין שכינה ואין אורים ותומים ואין רוח הקודש ואין אש משמיים ואין קודש הקודשים הוא ריק מארון הברית. נכון, הוא בונה משהו מאוד גדול, הוא מעצים משהו, הוא נותן אותו אפשרות לשרוד בגלות, הוא בונה לנו את היסודות של התורה שבעל פה. הוא בונה את כל מפעל התורה, אבל מגיע הזמנו, והימים האלה, הימים האלה של ימי שלושת השבועות, הם ימים ששוב, שלא מבטרים לנו, שלא מבטרים לנו. ימים שלא מחליקים, ימים שלא נותנים לנו להעביר אותה. ימים שאנחנו פנימה יכולים, מי שרוצה יעצום גם את העיניים בימים האלה. הימים האלה אנחנו מסוגלים להתבונן פנימה, מסוגלים, כדאי לנו, ולהרגיש שבצרה גדולה אנחנו. זה משפט מאוד קשה ככה בתפילה, להגיד בצרה גדולה אנחנו, להגיד ולנסות גם להתכוון את זה, זה לא נעים בכלל להגיד שבצרה גדולה אנחנו. כשאנחנו בצרה גדולה אז אנחנו חזקים. מצרה, כי ברוך הוא נתן צרה, נעבור אותה. התגובה הבריאה, האמיתית, תגובה של אמונה, תגובה של ביטחון. ויגיד, אנחנו בצרה גדולה, בסדר, היינו בהרבה צרות. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו מחלותינו, בצרה, אנחנו נמשיך, נבנה. אבל יש משהו מאוד נועז, כך אני מרגיש. מאוד נועז, מאוד אמיץ. שוב, לא בגלל איזו מצוקה שעכשיו אתה נפל לך תיק כלכלי ואתה בחלת קורונה. שזה גם בעיה גדולה וכואבת לריבות אלפי עמך בית ישראל. אבל אתה עומד על משהו פנימי, לא קרה שום דבר בעייתי מבחינה חיצונית. ועם ישראל, שקבעו את זה בתפילה, פירושו דבר שלא רק יחידי יחידים, וכל אחד מעם ישראל. זה תפילה לכולם, זה לא תפילה לאחד מאלף. כל אחד מעם ישראל יכול באופן כן להרגיש את זה, לגעת בזה, שאנחנו בצרה גדולה. מה זה צורה? זה נורא מפחיד להרגיש בצרה גדולה. זה לתת לקור הזה לחלחל לתוך הלב, להרגיש את החושך, להרגיש את השחור. אנחנו בתוך חושך, אנחנו בתוך חיים מוות צל מוות, זה נכון, כן. כן, יש גם ביטחון ויש תקווה, נכון. אבל את היראה הנוראה הזאת, של איך זה יכול להיות שאין בית מקדש, ואיך זה יכול להיות שהעולם עוד יש בו כל כך הרבה. זה לא איזה אגדה רחוקה, זה יש שם בית מקדש. אז יש שרוע ויש אכזריות ויש בדידות ויש יצריות ויש עיוותים ויש סטיות ויש פסיכופתיות ויש אכזבות ויש נטישות, כל הביטויים בעולם הזה, זה ביטויים שוליים, זה בת הד קלושה מהקול השמיימי של צהר השכינה העליונה, והיא פרדה ממכון שבטה. זה לגעת בכאב המקורו, זה לא היה פעם משהו ולמדנו את זה. כן, אנחנו לומדים על זה, אבל משהו מכל מה שלומדים ומדברים, וזה נראה גדול עליי, וזה גדול עליי, אבל יש משהו שיכול לגעת לי בלב הזה, להרשות לעצמנו להיות בלי מסכות, נו. בלי מסכות כלפי עצמנו. להרשות לעצמי, לומר לעצמי, בצרה גדולה אני. אחרי זה אמרו פה מזמור, תפילה לעני כי יעטוף. זה לא סתם בוחרים מזמורים, לא סתם בוחרים הפטרות. זה להיות אני, להיות אני עכשיו. זה לזעוק לאלוקים עם העמקים. אם אתה לא בצרה גדולה, אז אתה זועק לאלוקים, אתה זועק. בבקש, אנחנו באמת חזקים, ברוך השם. אנחנו באמת נאבק נגד כל משימה. כל מה שיהיה נעמוד בו, כי הקדוש ברוך הוא ניתן לנו לעמוד בו, אנחנו בוטחים בו, נכון. אבל תעצרו את זה רגע עכשיו. תעצרו את זה רגע, עכשיו אנחנו בשלושת השבועות. כשאנחנו מתכנסים למין קפסולה כזאת, אולי אפשר לקרוא לזה. תפילה עני כי יעטוף, יעטוף הוא מתעטף בתוכו. מתכנס פנימה, הוא עכשיו לא עסוק בלהיות גיבור. הוא עסוק באחי להיות גיבור. אחי להיות גיבור זה להגיד בצרה גדולה אנחנו. אחי להיות גיבור זה לקרוא את זה בין המצרים. בין המצרים, שוב, ההשלכות ההלכתיות, לא באתי לפסוק פה. זאת אומרת, זה ברור שכדאי להחמיר, בתנאי שזה משמח אותך, משמח במובן של מרים אותך. זה, זה, ככה חסידים אומרים, נכון? זה, זה ואותימה, וזה נכון שאומרים, זה נכנס רב ממעטים בשמחה, ממעטים. איך עושים את המיעוט הזה? בשמחה. אבל זה שמחה לא של, אנחנו לא קצת שמחים. אנחנו ממעטים, ממעטים את, את ה, את העמדה הנפשית, העוצמתית הזאת, שניגש אליו לטפל ויהיה בסדר. זה ימים שמלבישים אותנו בהמון ענווה, מאתרים אותנו באתרת ענווה, המון צניעות ומלא המון כלליות. זה ימים שבהם אנחנו, ככה אנחנו בונים מחדש את החומות. אמרתי לכם, אני חומה שדאי כמגדלות, אני חומה, זה בתי מדרשות בישראל, זה התפקיד של בתי מדרשות, ללעמוד בפרץ, לבנות את הזהות, הוודאות, את העומק, את הביחד, את האחריות, האכפתיות, את, את מסירות הנפש אחד על השני, לא בשביל הגיבוש. וכשאנחנו חיים ביחד, אנחנו נוגעים במקומות שהם לילה ולילה ולילה, מכל מה שאדם יחיד יוכל, יהיה קדיש, קדוש וצדיק, כמה שהוא רוצה יוכל להגיע אי פעם. אם עניין פשוט, אדם יחיד לא יכול להיות ועשרה אנשים, אדם צדיק ועליון לא יכול להיות ועשרה אנשים פשוטים ובינונים יכולים להכיל שכינה. אז בטח במה שיכול לצמוך מאיתנו. אז זה הימים האלה, אני מרגיש שהימים האלה הם פחות דיבורים ויותר, כמו כל החגים, פחות שיעורים, אפשר להתכונן לקראת. ויותר לנסות להרגיש, לנסות להרגיש את הכאב, יש כאלה שאומרים תיקון חצות, אבל זה לא בצד המחויב. ימים שכדאי לזכור, כדאי להזכיר, וכל פעם שההלכה בימים האלה מגבילה אותך במשהו, אתה לא פותח את הדיסק, אתה לא, אז זה לא אסור, זה הזדמנות לצמיחה, זה הזדמנות לקריאה, זה אלוקים מדבר איתך, חזן נתנו לך כלים שבהם אתה יכול לגעת במקומות שבכל השנה קשה לאין ארוך, כמה הם אלה קשה לגעת, אבל בכל השנה קשה לאין ארוך לגעת בהם. אנחנו עניים, תמיד עניים, אבל אין לנו אומץ לומר את זה. אנחנו גם עשירים מאוד. אנחנו מתעטפים, ואנחנו בצרה גדולה. ואנחנו דורשים, ודווקא בתוך זה, השם נמצא והשם קרוב. כי זה שמח להתאבל על ירושלים. בסדר, שמח זה לא חיוך. שמח זה, זה חי, זה מלא חיים, זה נכון, זה עוצמתי. זה מה שאנחנו מבקשים. זה לא נעים במובן הקל. זה כואב מאוד מאוד, השחור הזה שמלא את הלב, כן? אבל זה נכון, יש לנו את האומץ הזה, יש לנו את היכולת להבין שאנחנו בין המצרים. וממילא, כל המתאבא על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, הלוואי שכבר השנה, בימים הקרובים. וגם אם לא, אז ימים שיש בהם נוכחות, ימים שיש בהם זיכרון, ימים שבהם ערך, תמיד אנחנו אומרים שימי זיכרון זה לא להיזכר מה היה פעם עכשיו, זה להתחבר למה קורה עכשיו. אז אנחנו בפתיחה של תהליך כזה, שיכול להיות עוצמתי, יכול להיות גדול. יכול להיות, איך קוראים לזה, אווירת סוף קורס זה יכול להיות. יכול להיות, סחבנו. באמת זמן קיץ הזה, עוד לא הגע זמן לסיכום, הוא זמן מופלא כזה, שאלוקים ביקש ממך לבחור, אם לכלות עצמך פה בתוך ה... קירות האלה, אף אחד לא עזק הזיקים ואין פה סורגים, וגם מחיצות הניילון האלה קל מאוד לקרוא אותם, אבל כשבוך הוא מציב הגדרות כאלה. אם אתה רוצה לחזור לישיבה, אתה צריך להחליט. אתה בא לשבועיים, שלוש, חודש. אתה מראש יודע איזה מחירים אתה מוכן לשלם, איזה מחירים אתה מוצא מעצמך, ואני חושב שככלל בית המדרש הזה ענה פה תשובה, כל בתי המדרש, אני מדבר מה שפה, תשובה מאוד עוצמתית, מאוד גדולה, אני חושב ש... מתפלל שהצרה המגפה הזאת תעבור במהרה על כל השלכותיה, אבל הבירור הזה, זה גם כן בירור קשה כזה. לא נעים, לא נעים לוותר. גם אנשים פונים אליי ליציאות ומאוד קשה לאשר אותם, ואני אומר להם, בסדר, תיסעו ואל תחזרו, תהיו בזום. ויש כאלה שאין להם ברירה באמת, מה לעשות? אין ברירה באופן אמיתי, אבל אני רואה חבר'ה מחליטים... לוותר, ואני מרגיש שמתלמידה יותר מכולם, אני מרגיש שיש איזו אווירה מאוד גדולה, מתוך האווירה הגדולה של כל ההתמסרות הזאת לתורה, אז אנחנו ניגש בגב זקוף לשלושת השבועות האלה, שהם באיזה אופן מסיימים תקופה, ונשתדל, איך אומרים, נותנים ספרינט בסוף, זה ארוך שלושה שבועות, אבל... להיות גדולים, כל השנה שלנו מסתיימת ככה, בשלושת השבועות האלה, וניגע במקומות טובים. שנזכה ממירה, שקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לשום שמחה כפשוטם, ונזכה בנחמה על בשורות טובות.